שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קל"ו מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בתחילת העמוד. למדנו בדף הקודם ששכיב מרע יכול לתת מתנה והיא חלה אחרי שהוא מת, אבל אדם בריא לא יכול לתת מתנה והיא תחול אחרי שהוא מת, אלא אם כן הוא כתב בשטר ככה שהמתנה קנויה מהיום ולאחר מיתה. אז אתמול זה היה בברייתא, עכשיו נראה משנה שאומרת את אותו עיקרון. הדוגמה שהמשנה מביאה זה שאדם נותן מתנה לבן שלו וכותב לו מהיום ולאחר מיתה, אז הקניין מתחיל לחול כשעדיין המקנה חי והוא רק נגמר לאחר מיתה, לכן כן אפשר לעשות את זה. זה דעת רבי יהודה. רבי יוסי אומר שלא צריך לכתוב מהיום, אבל הגמרא מסבירה שהוא לא חולק עקרונית על רבי יהודה, הוא רק אומר כיוון שיש תאריך, מן הסתם התכוונו מהיום הזה שכתוב בתאריך לאחר מיתה, כי אחרת אם זה היה רק לאחר מיתה, אין שום תועלת בזה שהם כתבו תאריך. עכשיו, מה הכוונה שהקניין מתחיל היום ונגמר לאחר מיטה? מה כבר נקנה היום ומה לאחר מיטה? גוף הקרקע קנוי לבן כבר מהיום, תכף נראה עד כמה. הפירות עדיין של האבא, כלומר הוא עדיין משתמש בקרקע, ורק אחרי שהוא מת, אז גם הפירות יהיו שייכים לקונה, שזה הבן. תראו רשב"ם שהוא מביא דוגמה למה שאבא יעשה כזה דבר. אז זה הרישא, את הסייף נראה עוד מעט. עכשיו על הרישא, הגמרא מביאה שלושה דיונים. דיון ראשון זה להבין למה הבנו איך שהבנו בלשון מהיום ולאחר מיתה. דיון שני זה מה רבי יוסי סובר וכמי הלכה. ודיון שלישי שהוא מאוד בסיסי על איזה סוג שטר אנחנו מדברים כאן. אז דיון ראשון שואלת הגמרא למה כאן ברור לנו שכשאדם כותב מהיום ולאחר מיתה, הכוונה היא שהיום הוא מקנה את הגוף ואת הפירות הוא מקנה לאחר מיתה. הרי בגט יש לנו מקרה דומה, אדם נותן גט לאשתו ואומר שהיא מגורשת מהיום ולאחר מיתה, ושם הבנו את זה בשני דרכים שונים לגמרי. שם הדין הוא שהיא ספק מגורשת, ספק לא מגורשת, כי אנחנו לא יודעים למה הוא התכוון, כששתי אפשרויות הם כאלה. או שהוא התכוון שכשהוא ימות אז היא מגורשת למפרע כבר מהיום, כלומר זה גט על תנאי שהוא ימות. אפשרות שנייה זה שהוא חזר בו, כלומר הוא אמר את מגורשת מהיום, לא בעצם לאחר מיתה. וכיוון שאי אפשר לתת גט לאחר מיתה, אז היא לא מגורשת. אז יש שתי אפשרויות להבין את המשפט מהיום ולאחר מיתה בגט, או שזה למפרע, או שהוא חזר בו, אבל שתי הבנות האלו לא עולות אצלנו בגמרא. וזו השאלה של הגמרא, למה אצלנו בגמרא ברור שהכוונה היא שהוא מכר את הגוף עכשיו ואת הפירות אחרי מיתה, ולא עולות שתי הבנות האלו, או שהוא חזר בו, או שהוא מכר את הכל עכשיו למפרע אחרי שהוא ימות. עונה הגמרא כי האפשרות שבנו כאן יותר סבירה. כלומר שהוא לא אמר שני דברים שסותרים אחד השני, אלא שני דברים שמשתלבים. גם מהיום וגם לאחר מיתה. מהיום הגוף, לאחר מיתה הפירות. שמה בגט, כיוון שאין אפשרות להבין שני הדברים ביחד, כי אין שני שלבים בגירוש האישה, ממילא שמה נאלצנו לפנות לשתי הבנות הפחות סבירות והתלבטנו ביניהם, לכן שמה יש ספק. אז זה הדיון הראשון, למה כאן מהיום ולאחר מיתה ברור לנו שהכוונה היא גוף ואז פירות. עכשיו הדיון השני, הגמרא מביאה את רבי יוסי בשורה הרביעית בגמרא, וכבר הספרנו כשלמדנו את המשנה שרבי יוסי לא חולק עקרונית על רבי יהודה, הוא רק אומר שכיוון שיש תאריך זה כאילו כתוב כבר מהיום ולאחר מיתה. אז את ההסבר הזה רב הונא אמר לרב נחמן, ורב הונא ביקש מרב נחמן לשאול את רבא ברבוע כשהם באו לבקר אותו כשהוא היה חולה כמו מי הלכה, ורבא ברבוע פסק להלכה כרבי יוסי. אז זה היה הדיון השני. עכשיו אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', הדיון השלישי, שכמו שאמרנו הוא די בסיסי פה בשביל להבין את הסוגיה. במה מדובר כאן? באיזה סוג שטר? אז בגמרא עכשיו אנחנו נפגוש שלושה סוגים של שטרות. סוג אחד כבר פגשנו בדף הקודם, זה שטר ראייה. כאן בגמרא זה נקרא שטר שהוא לדוכרן פתגמי, כלומר שטר שהוא לזיכרון דברים ולא יותר מזה. סוג שני של שטר זה שטר שהוא עצמו עושה את הקניין, אבל יש שני סוגים כאלו. הסוג הרגיל, שזה לא מוזכר מפורש בסוגיה כאן, זה שהמוכר כותב לקונה שטר על מכירת הנכס, וכשהוא מוסר לו את השטר, אז הקניין על הנכס מתבצע. זה שטר מכר רגיל. כאן הגמרא מדברת על עוד סוג של שטר קניין, שטר שכתוב בו הקנאה. שהכוונה היא ככה, מוכר לא מקנה ישירות לקונה את הנכס, אלא שני עדים שחותמים על השטר, הם קונים בעבור הקונה את הנכס, זה עובר דרכם. זה שלוש סוגי השטרות. בשני השטרות הראשונים שאמרנו, שטר ראייה ושטר קניין רגיל, בזה ברור שאם המוכר רוצה שזה יחול לאחר מיתה, הוא חייב לומר מהיום ולאחר מיתה. אם הוא לא אמר מהיום, אז מניחים שהוא התכוון רק לאחר מיתה, וכיוון שאי אפשר לאחר מיתה, אז זה לא חל בכלל. זה בשטר ראייה ובשטר קניין רגיל, כך עולה בראשונים. ההתלבטות בגמרא היא רק לגבי הסוג השלישי של השטר. שטר שכתוב בו הקנה והוא מוקנה באמצעות העדים. כי שם יש סברה לומר שגם אם הוא לא כתב מהיום, ברור שהוא התכוון מהיום. למה? כי בשטר רגיל, הקניין נעשה רק כשהוא מוסר לקונה את השטר. שלב כתיבת השטר עצמו אין לו משמעות כרגע. לכן זה שהשטר נכתב היום לא אומר לי כלום. אז אם יהיה כתוב לאחר מיתה בלי שיהיה כתוב מהיום, אנחנו נחשוב שבאמת הוא התכוון רק לאחר מיתה. לעומת זאת, בסוג השלישי של השטר, העדים עכשיו עושים מעשה קניין שגורם להם לקנות עכשיו את הנכס בעבור הקונה. אז קרה כאן משהו ממש היום. לכן, למרות שכתוב שם לאחר מיתה, ברור שהכוונה היא מהיום ולאחר מיתה. כי הרי היום העדים כבר קנו את זה בשביל הקונה, אז ברור ש שהגוף כבר היום עובר לקונה, ורק הפירות נשארים אצל המקנה עד לאחר מיטה. אז זה מה ששאל רב את רב נחמן, האם גם בשטר כזה צריך לכתוב מהיום, ורב נחמן אמר לו שלא צריך, ובהמשך, חמש שורות מתחתית עמוד א', רב זביד אומר שזה לא היה כשאלה ותשובה, אלא פשוט רב אמר בשם רב נחמן שלא צריך. אותו דבר אמר רב הון אמרי דרב יהושע, שבשטר כזה לא צריך לכתוב מהיום, ברור שזה מהיום, כל אלו הם בדעה אחת. רב פאפי גם כן מקבל שבשטר הזה יש משהו מיוחד, אבל הוא אומר שתלוי מה כתבו. בניסוח של השטר הזה יש שני משפטים. למשפט אחד נקרא ציווי, ולמשפט הנוסף נקרא ביצוע. כלומר, בהתחלה העדים כותבים שהמקנה אמר להם לכתוב כך וכך, שהם קונים בעבור הקונה. משפט שני זה שהם אומרים שהם באמת ביצעו את זה, כלומר שהם באמת קנו בעבור הקונה. אז אומר רב פאפי, תלוי מה היה כתוב ראשון. אם הם קודם כתבו את הציווי ואחרי זה את הביצוע, אז רב פאפי מבין שהביצוע כאן הוא מיותר לכאורה, לכן למה בכל זאת הסופרים כותבים גם את זה שהם ביצעו את זה? כנראה בשביל לחזק את הקניין ולהדגיש שהקניין נעשה ממש היום ולא רק לאחר מיטה. במקרה כזה באמת לא צריך לכתוב מהיום. אבל אם קודם כתבו את הביצוע ואז כתבו את הציווי, אז אין פה משהו מיותר, כי הם כתבו את הביצוע ואז הם הסבירו למה הם ביצעו את זה, בגלל שלפני זה קדם לזה ציווי, לכן הם כתבו ביצוע ואחרי זה הסבירו על ידי הציווי. כיוון שפה אין משהו מיותר, אז אין משהו שבא להדגיש שזה נעשה דווקא היום, לכן פה כן צריך לכתוב מהיום ולאחר מיטה. אז זה החלוקה של רב פאפי. כל הדעות שאמרנו מקודם לא קיבלו את הדעה הזאת, והם אומרים שבכל מקרה בשטר השלישי לא צריך לכתוב מהיום. וגם רב חנין המתקיף ואומר שלא סביר שהסופרים יודעים את החלוקה הזאת, כלומר שכשזה אמור להיות מהיום אז הם כותבים קודם את הציווי ואז את הביצוע, וכשזה לא מהיום אז הם כותבים קודם את הביצוע ואז את הציווי. זה חלוקה שלא סביר שהם יודעים אותה, אבל הגמרא אומרת שדווקא הם כן יודעים, שאלו את הסופרים של הבית דין של אביי ורבא והם כן ידעו. בכל אופן זה החלוקה של רב פאפי, אבל ראינו שרוב השיטות אומרים שבכל מקרה השטר מהסוג השלישי לא צריך לכתוב בו מהיום, כי ברור שהוא מהיום. אז זה היה הדיון ברישה, עכשיו נעבור לסייפה ושם נבין קצת יותר מהו מעמד הביניים הזה בין המחירה לבין המיטה של האבא, שאמרנו שהפירות עדיין שייכים לאבא, המוכר, אבל גוף הנכס כבר שייך לקונה, הבן שלו. מה שבמשנה כתוב זה שכיוון שיש את הפיצול הזה בבעלות, אז אף אחד לא יכול למכור את הנכס לגמרי. כי אם האבא מוכר, אז הוא מוכר רק את הפירות עד שימות, ברגע שהאבא ימות, אז הפירות יעברו לקונה, הבן, ואם הבן ימכור את הגוף, הקונה לא יקבל את הפירות, אלא רק את הגוף, יצטרך לחכות עד שאבא ימות. ומדויק במשנה שכשאבא ימות, אז הקונה יקבל מעבר למה שיש לו כבר את הגוף, אז גם את הפירות. עד כאן המשנה, אבל עכשיו נבין קצת יותר מה זה אומר שלאחד יש גוף ולאחד יש פירות. יש מחלוקת בין רבי יוחנן ריש לקיש, האם קניין פירות כקניין הגוף דמי או לא. כלומר, ריש לקיש אומר, כמו שהבנו עד עכשיו בפשטות, קניין פירות לאו כקניין הגוף. כלומר, אפשר לפצל לגמרי בין הגוף לבין הפירות. לכן לבן יש את קניין הגוף לגמרי, ולאבא עד שהוא נפטר יש לו את קניין הפירות לגמרי. ממילא אבא יכול למכור את הפירות עד שהוא ימות ואז הפירות יעברו לבן, וממילא גם הבן יכול למכור את הגוף למישהו אחר, ואותו מישהו יקבל את הפירות כשהאבא ימות, ואפילו אם הבן ימות לפני שהאבא ימות, זה לא משנה, כי הקונה שקנה מהבן הוא קנה את הגוף לגמרי, וכשהאבא ימות אז גם הפירות יעברו לאותו קונה. זה דעת ריש לקיש. אבל לפי רבי יוחנן, קניין פירות כקניין הגוף דמי. כלומר, מי שיש לו את הפירות על הנכס, כלומר זכות השימוש, אז הוא בעצם הבעלים העיקריים של הנכס. ואילו למי שיש את הגוף, יש לו בעלות הרבה יותר חלשה. אז במקרה שלנו, שאבא מכר לבן את גוף הנכס, אבל את הפירות הוא שמר לעצמו, הוא בעצם שמר לעצמו את הבעלות העיקרית. ומה שיש לבן, כך לפי מפרשים על הרשב"ם, זה רק איזושהי זכות בגוף הנכס, שרק כשהאבא ימות, אז למפרע, כל אותו הזמן, הגוף היה קנוי לו לגמרי. אבל עד שאבא מת, הגוף בעצם לא שלו, אלא שוב יש לו רק זכות שאחרי המיטה של אבא תתברר למפרע כקניין ממש. את אותה זכות חלשה, אמנם הבן יכול להוריש למישהו אחר, אבל הוא לא יכול למכור למישהו אחר. לכן אם הבן מכר את הגוף, אז אם האבא נפטר לפני הבן, אז ברגע שאבא נפטר, למפרע הגוף היה קנוי לבן לגמרי, ואז הוא יכל למכור את הגוף ממש לקונה שלו, ואז הכל בסדר, כי למפרע הקונה באמת כן קנה את כל הגוף, וממילא כשאבא מת הוא מקבל גם את הפירות מאבא. אבל אם הבן נפטר לפני האבא, אז כשהאבא מת, אז כבר לא מתברר למפרע שזה היה של הבן, כי הבן כבר מת. ממילא כשהבן מכר לאותו קונה, זה לא היה שלו לגמרי. אז הוא לא יכל למכור לו, כי זה לא היה שלו. כי קניין פירות של האבא, כי קניין הגוף, הגוף היה עדיין שייך לאבא. יוצא שהבן, כשהוא מכר לקונה שלו, הוא לא עשה כלום. ממילא לא הגוף ולא הפירות ילכו לקונה של הבן, אלא הבן יוריש את אותה זכות חלשה שהייתה לו בגוף הקרקע על היורשים שלו, ואז כשהאבא של הבן מת, מתברר למפרע שזה היה של היורשים של הבן, ואז גם הגוף וגם הפירות ילכו ליורשים של הבן. ככה לפי הרשב"א והרמב"ן, רשב"ם אומר שזה ילך לאבא חזרה, נכתוב על זה בעזרת השם משהו בהערות. אז בזה הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', נסכם את זה עוד פעם בקצרה, לפי ריש לקיש יש פיצול גמור בין הגוף לבין הפירות, לכן האבא כשהוא מכר לבן את הגוף עכשיו, אז הגוף קנוי לבן לגמרי, והוא יכול למכור למישהו אחר, וזה לא מעניין אותנו מי ימות קודם, הבן או האבא, הגוף קנוי לגמרי, לקונה של הבן כבר מעכשיו, וכשאבא ימות אז גם הפירות יהיו שלו. לעומת זאת, לפי רבי יוחנן, עד שאבא לא ימות, הגוף לא יהיה של הבן. ממילא, אם הבן ימות לפני האבא, יוצא שהגוף מעולם לא היה של הבן, אלא של היורשים שלו. לכן הבן לא יכל למכור את הגוף למישהו אחר, אלא זה ילך ליורשים שלו. זה המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, כשזה בנוי על המחלוקת היותר בסיסית שלהם, שלפי רבי יוחנן קניין פירות כקניין הגוף, לפי ריש לקיש קניין פירות לאו כקניין הגוף. עכשיו שואלת הגמרא בשורה החמישית בעמוד ב', למה הם צריכים להשמיע לנו את המחלוקת הזאת? הרי יש לנו כבר את המחלוקת הזאת בתחום אחר. כשאדם מביא ביקורים, אז בין השאר הוא אומר במקרא ביקורים, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי. ומזה לומדים שרק אדם שיש לו אדמה קורא את מקרא ביקורים, ולא אדם שיש לו רק פירות. לכן אם אדם מכר למישהו שדה לעניין הפירות שלה, כלומר לכאורה בלי הקרקע עצמה, אז האם הוא אומר מקרא ביקורים או לא, אז זה תלוי במחלוקת שעכשיו אמרנו. לפי רבי יוחנן שקניין פירות כקניין הגוף, אז אין לו רק פירות, אלא יש לו גם את הקרקע, ממילא הוא יכול לקרוא האדמה אשר נתת לי. לעומת זאת ריש לקיש שאומר קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אז יש לו רק פירות, אז הוא לא אומר מקרא ביקורים, כי הוא לא אומר האדמה אשר נתת לי. אז זה המחלוקת שלהם בגיטין, בבבא מציעא, והגמרא שואלת למה הם צריכים להשמיע את המחלוקת הזאת גם כאן לגבי אבא שמכר את הגוף לבן ואת הפירות לאחר מיתה. עונה הגמרא שאם היינו משמיעים את המחלוקת שלהם רק שם ולא אצלנו באבא שמכר לבן, היינו יכולים לחשוב שפה הדין יהיה שונה. רק לפני שנראה את ההסבר עצמו בגמרא, נקדים ונאמר שיוצא מהסבר שעכשיו נראה, שהמחלוקת שראינו עכשיו בין רבי יוחנן לריש לקיש, מה זה אומר כשיש למישהו קניין פירות או קניין הגוף, זה במצב סתמי. אבל אם המוכר כיוון לכוונה מסוימת, אז הוא יכול לשלוט על זה. כלומר, גם רבי יוחנן שבדרך כלל קניין פירות הוא כקניין הגוף, ומי שקנה רק את הגוף יש לו קניין חלש, אם המוכר כיוון לתת לו יותר מרק קניין חלש, אלא ממש את קניין הגוף, אז הוא יכול. ואותו דבר הפוך לריש לקיש. לפי ריש לקיש, כשמישהו מוכר למישהו גוף, אז הוא מוכר לו ממש את הגוף, אבל אם הוא רוצה, הוא גם יכול לכוון למכור לו רק את אותה זכות קטנה בגוף, כמו שרבי יוחנן סבר. כלומר, זה תלוי בדעתם. לפי זה נראה את ההסבר בגמרא למה צריך את המחלוקת בשני המקרים, כשנשים לב להבדל בין שני המקרים, שם מדובר באדם שמוכר למישהו רק את הפירות ואת הגוף שומר לעצמו, אצלנו מדובר להפך, אבא מכר לבן רק את הגוף, את הפירות הוא שומר בינתיים לעצמו. ממילא אומרת הגמרא, ריש לקיש ששם אמר שאם אדם מוכר את הפירות הוא לא מוכר את הגוף, אולי זה פשוט בגלל שהאדם מנסה לשמור לעצמו כמה שיותר. ממילא במקרה שלנו שזה הפוך, שהאבא מכר לבן את הגוף והוא לא מכר את הפירות, אז כשהוא שומר לעצמו את הפירות, הוא שומר לעצמו פירות הרבה יותר חזקים, כלומר פירות ברמה כזאת של קניין פירות כקניין הגוף, ואת הגוף שהוא מכר לבן הוא נותן לו זכות חלשה כמו שרבי יוחנן דיבר עליה. זה מה שהיינו יכולים לחשוב בריש לקיש, כמה שמלן שלו, שכשהוא מכר לו את הגוף, הוא מכר לגוף ממש. ועכשיו רבי יוחנן, אם רבי יוחנן היה משמיע לנו רק שם, שאדם מכר פירות, הוא גם מכר את הגוף, היינו חושבים שאצלנו, שאבא מכר לבן רק את הגוף, אבל את הפירות הוא שמר לעצמו, אולי פה, כיוון שהוא אוהב את הבן שלו, הוא התכוון דווקא לתת לו גוף, וגוף חזק ממש, כמו שריש לקיש סובר, שהגוף זה קנוי לגמרי. כמה שמלן שלו, שגם כאן, כשהוא מוכר לו את הגוף, הוא שומר לעצמו את הפירות, קניין פירות כקניין הגוף, והוא שמר לעצמו את הבעלות האמיתית על הגוף, ולבן הוא רק נתן את אותה זכות חלשה שתתברר למפרע רק אחרי שהאבא ימות. ובזה הגענו לשמונה שורות מתחתית עמוד ב', את הדיון הזה של קניין פירות כקניין הגוף או לא, נמשיך מחר, ונסכם מהר את מה שראינו היום. ראינו שבשביל שבריא ייתן מתנה שתחול אחרי מיתתו, הוא צריך לכתוב מהיום ולאחר מיתה. לפי רבי יוסי לא צריך כשיש תאריך, ואמרנו שכוונה היא שהגוף קנוי כבר לקונה, אבל הפירות קנויים רק אחר כך, וראינו למה אנחנו לא מפרשים כמו בגט. אחרי זה אמרנו שהצורך לכתוב מהיום זה דווקא בשטר מחר רגיל או בשטר ראייה, אבל בשטר קניין שמבוצע באמצעות העדים, בזה לרוב הדעות לא צריך לכתוב היום, לרב פאפי זה תלוי מה הוא כתב קודם את הציווי או את הביצוע. ובסוף ראינו מה המשמעות שיש למישהו פירות ולמישהו גוף, לפי רבי יוחנן קניין פירות כקניין הגוף, והבן קנה רק איזושהי זכות עתידית שלמפרע תהיה קניין ממש, ולפי ריש לקיש לאבא יש את הפירות ולבן יש את הגוף ממש, כל טוב.